ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו יש לנו פה קביעס לעסוק באגדתות של המסכת שלומדים בישיבה במוצאי שבתות. מוצאי שבתות זה זמנים קשים ללימוד, ואנחנו מנסים להקל עליהם קצת בעניינים הללו. ועסקנו היום, כל העניין של הפרשה שלנו זה למעשה תיאור של פטירתה של שרה. אמנם הפרשה נקראת חיי שרה, אבל בפועל
קודם היה לי מקום,
זה היה התרגיל שלהם כדי אז אמנם הפרשה נקראת חיי שרה, אבל בפועל היא עוסקת במותה של שרה. מאמר המוסגר זה גם מקביל לפרשת ויחי, ויחי יעקב בארץ מצרים, וגם שם מדברים על פטירתו. והשם של הפרשה הוא כביכול הפוך ממה שמסופר בפרשה. אבל בסדר, זה לא ענייננו כרגע. היה לנו הבוקר שיעור נפלא של הרב בן ציון קריגר, אז יכולנו להרוויח קצת מה קורה. סדרי סילוקן של גדולי ישראל, של אבות האומה וכולי, זוהי סוגיה מעניינת בפני עצמה. זאת אומרת, בתורה יש לנו בחומש במדבר תיאור על ההסתלקות של מרים, הסתלקות של אהרון, פרשת וזאת הברכה, אזכור של הסתלקותו של משה רבינו, וגם בדורות מאוחרים יותר יש אפילו ספר שנקרא סדר סילוקן של צדיקים. איך גדולים הסתלקו מן העולם? זה סוגיה, לא ראוי להקל בראש איך אנשים, וגם היום זה איזשהו נושא בפני עצמו. ומה שיש באגדתא שלפנינו זו גמרא במסכת שבת בפרק השני, ליד סוגיות הדלקת הנר וכולי וכולי, ושם יש שאלה לא פשוטה על על דוד המלך. זאת אומרת, איך דוד המלך מסתלק מן העולם? שבוע טוב. אתם מי משאלי תורה בית שמש? גם אתה? בסדר, דאגו לכם פה בשבת, הכל היה בסדר? בסדר, אנחנו שאלתי אתמול, אבל הייתי באמצע שיחה איתך, אמרת לי שאבא של הרב צחי משה נפטר, אז צריך להיכנס עם אשתי לזה בר מצווה, אז אני קצת מופתע מזה שאנחנו לא יודעים מזה כלום פה. אבל זה המצב. בסדר גמור. עד מתי אתם פה? יופי. נשמח לפגוש אתכם. אז כמו שהתורה מתארת פטירה כזאת או אחרת, אז יש לנו בגמרא דיון בין דוד המלך לבין הקדוש ברוך הוא, איך ומתי ולמה וכמה דוד המלך הסתלק מן העולם. עכשיו זה מיוחד, כי דוד מלך ישראל חי וקיים, כביכול הוא לא מסתלק אף פעם מן העולם, מה ההשפעות שיש לו ומה העניינים שיש לו. והגמרא הזאת, כפי שאמרתי קודם, יש לה ממש התעסקו איתה רבים רבים וטובים, ואנחנו כמובן רק נוגעים, צריכים לעמוד בזמנים, אז אנחנו בהחלט צריכים לראות מה לומר פה, אבל בואו נראה קודם את הסיפור, ואז קצת ניגע במה שיש בפרשנים. אז זה מתחיל כמו הרבה מאוד מאגדות חז"ל. אגדות חז"ל הרי יש להם חלק שהם הרחבת הסיפור המקראי. לדוגמה, בשבוע שעבר סביב העניין של גירוש ישמעאל, אז יש פרקי דרבי אליעזר שכולם מכירים, ששרה לא מרשה לאברהם ללכת לישמעאל, והיא אומרת לו, אם אתה הולך אל תרד מהגמל כדי שלא תברך אותו יותר מדי וכולי. אז זה כאילו מרחיבים לנו את הסיפור וכולי. יש הרבה אגדות חז"ל שהם מעשה חכמים, איך רבי עקיבא התנהג עם אשתו, זה נקרא מעשה חכמים, איך הם התנהלו ומה הם עשו וכולי וכולי. כאן יש לנו איזשהו עניין שהוא כביכול דרשות של פסוקים, אבל בוודאי כששלמה המלך כתב את הפסוקים הללו הוא לא בהכרח התכוון לדברים הללו. אבל אותו דרשן שישב בבית המדרש התלמודי, שלא היה לו לא חשמל ולא מסגן ולא קר ולא חם, זה קצת מציאות אחרת. אני אומר את זה על רקע שבאמת השבת היה איזה קור בלתי נתפס, וכל השריפות שיש וכל מה ש... פינו את כל נווה צוף בשבת, לא יהיה אומן.
יש לנו תלמיד.
מה?
בישיבה.
מה זה?
יש לנו תלמיד בישיבה מנווה צוף.
כן, היה לזה. אבל הוא לא היה פה בשבת.
היה פה
בשבת?
איזה ש...
היה אלגרין גר בנווה צוף.
לא, היה אלגרין גר ב... נו, קס שפירה.
אז מי גר בנווה צוף?
הוא בא עם החבר'ה של קריאת ארבע.
מדגמר?
קריאת ארבע.
אימני?
מה?
לא, זה
דני מאני
כאילו?
כן, כן.
פה עוד איזה מישהו
מחיפה שבא לבקר. מה, דני מאני גר בנווה צוף?
כן.
הוא בסדר, הוא כאילו, הבן שלו בסדר, דברת איתו, המשפחה בסדר.
אבל, זאת אומרת, דני מאני גר בנווה צוף?
כן.
אני חושב על רב שצריך לפסוק איך מפנים יישוב בשבת. הרב יונתן בלס הוא הרב שם. מה, מוצאים את הספרי תורה, לוקחים תפילין, נושאים זה, זה סיפור. יישוב זה 250 משפחות. נווה צוף זה לא איש. מה זה?
350.
ופינו את כל היישוב.
1,000 איש.
לאיפה פינו אותם?
נראה לי לאתרת שם.
אתרת זה סמוך, אבל אתרת זה יישוב קטנטן.
משפחות אולי לקחו
לארח. אז בקיצור, אנחנו צריכים לשאת בעול עם אחינו ואחיותינו. אז הגמרא בדף למד עמוד א' מספר את סיפור כדלהלן. ודכי אמר שלמה כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. זה פסוק בקהלת, שהמשמעות שלו שכלב חי, למרות שאם אנחנו באים לגן החיות, אנחנו רוצים לראות את האריות או את הכלבים, סביר להניח שאת האריות, זה אטרקציה. כלב אנחנו רואים כל יום מטייל, בכלל, פני הדור כפני הכלב וכולי, זה לא ראיה לכלום, אבל הראיות זה משהו, זה מעניין איך האריה נראה בדרך כלל מחוויות הילדות שיש לי, כשבאים לגן החיות האריה ישן, בדרך כלל. זאת אומרת, כל העוצמה הזאת מקופלת בשינה, אבל טוב, בסדר. אז אומרת הגמרא, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת, כדי רב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, מהי דכתיב? סורי, אם אתה איתנו, אז בוא תתקרב ואל תשב לנו מאחור שם. נטשנו את פינת בית המדרש כדי ש...
טוב, מרב רוצה, יש פה בימה שאפשר לדבר בה וכולם
ישמעו.
כן,
אני לא צריך שום דבר. מה שתופס בחיים פינה יותר טובה זה יותר טוב. אתם יכולים להגיד שלמדתם את זה ממני, אני לא מתבייש בזה. אז אומרת הגמרא, כאמר שלמה כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת, כדי רב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, מהי דכתיב ודעני השם קיצי ומידת ימי מהי אדעה מחדל אני. פונה דוד המלך לריבונו של עולם ומבקש לדעת מתי פג תוקף, כמה שנים הוא יחיה, מתי הכרטיס אשראי נגמר. זה נראה לנו דבר מוזר ומשונה, אבל היום בעידן שלנו אתה מקבל כל דבר, זה הקופסת שימורים, היא טובה תאריך זה וזה, תעודה מסוימת צריך לחדש אותה, דרכון צריך לחדש אותו, כרטיס אשראי מה התאריך שמופיע. קיצור, דוד המלך מבקש לדעת מה קורה איתו. אני פותח פה סוגריים שהם מאוד משמעותיים לעניין הזה וצריך לדעת את זה וכולי. אדם הראשון, כשהקדוש ברוך הוא ברא אותו, היה אמור לחיות 1,000 שנים. זו הייתה התוכנית האלוקית, שאדם הראשון יחיה 1,000 שנים. 1,000 שנים בעיניך לא, כיום אתמול כי יעבור והשמורה בלילה. בפועל כמה חי אדם הראשון? 930 שנה. יפה מאוד. וחסרים לו 70 שנה. למי הוא נתן את 70 השנים הללו? נתן אותם מתנה לדוד המלך. למה? כי דוד המלך היה אמור להיות נפל, היה אמור כאילו להיוולד ולמות, בר נפלה, נפל. אנחנו מכירים את זה לצערנו, דבר נורא והיום, מכירים את זה גם היום, דבר שקיים באחוזים קטנים יותר, אבל זה קיים גם היום. אני קורא מפרשת בראשית, זה ספר תולדות אדם ביום ברו אלוקים אדם, בדמות אלוקים עשה אותו, זכר ונקבה ברעם, ויברך אותם ויקרא את שמם אדם ביום יברעם. ויחי אדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שת. והיו ימי אדם אחרי הולידו את שט, זה כמובן אחרי קין והבל, 800 שנה ויולד בנים ובנות. אז אם אתה לוקח 800 ועוד 130, לא צריך ללמוד 5 יחידות במתמטיקה כדי לדעת שזה 930. והיו כל ימי אדם אשר חי 900 שנה ו-30 שנה וימות. אז לאיפה נעלמו ה-70 שנה הללו? זה מתנה לדוד המלך. למה? אומר אדם הראשון לריבונו של עולם, תשמע, אתה רוצה לברוא אותי? אתה רוצה לברוא אדם? מצוין. אני מוכן לעלות על הרכבת בתחנת היציאה אם אני יודע שיש תחנת סיום. אחרת מה אני אעלה לרכבת? יזרקו אותי באמצע, מה יצא מזה? אדם זה ראשי תיבות, אדם, ד' זה דוד, מ' זה משיח. אדם אומר, אני מוכן לצאת לדרך של העולם אם אני יודע שבסוף העולם יבוא לידי תיקון. איך העולם יבוא לידי תיקון? על ידי משיח בן דוד. בשביל זה צריך את דוד. אז אדם ראשי תיבות, אדם דוד משיח, ואדם הראשון אומר לקדוש ברוך הוא, בר נפלא, אין שום בעיה, אני מוכן לתרום לו. כמה אני מוכן לתרום לו? 70 שנה. מעשה באספת רבנים שהתאספו כל גדולי ישראל לפני כ-100-120 שנה, ודיברו שאחד מגדולי ישראל מאוד חולה, ומבקשים שכל אחד יתרום לו משהו מהחיים שלו כדי שהוא יחזיק מעמד. קיצור, עשו סבב, כל אחד אמר את מה שהוא אמר. שהגיעו לחופץ חיים, הוא אמר שהוא צריך לחשוב. זאת אומרת, הוא לא כל כך מהר מוותר על זה. בקיצור, אז עשו עוד פעם סבב וכו', החופץ חיים אמר, אני עוד חושב וכו' וכו'. בסוף הגיעו אליו פעם שנייה או שלישית, הוא אמר, אני מוכן לתרום לו דקה. דקה? מה הפשט? מה הולך פה? אז הוא אמר, תגיד, אתם יודעים מה זה דקה בחיים? סתם, זה מראה מי היה חפץ חיים. כאילו, היו אנשים שאמרו, אני נותן לו זה, אני נותן לו זה, אני נותן לו זה. חפץ חיים אמר, אני מוכן לתת לו דקה. אחרי שהוא חשב וחשב וחשב, אם הוא מוכן לוותר על הדקה הזאת.
אתה יכול לעשות את זה, אתה יכול לעשות דבר כזה, אני נותן לו דקה, זה לא...
לא, הוא התכוון לבוא ולומר, מה אתם מבקשים ממני? החיים של האדם זה הדבר. אתם מבקשים ממני חסד? אתם מבקשים ממני צדוקה? אתם מבקשים ממני שאני אתן שיעור? אתם מבקשים ממני את החיים שלי? החיים שלי, אני חושב שאני מנצל אותם. בריבונו של עולם שמח איתי. דקה, אני מוכן לבוא ולתת לבן אדם. סתם, זה מוסר גדול על הזמן שלנו. אנחנו בדור שהאיבר שהכי עובד בגוף זה האצבעות, שהן צריכות ככה לעבור על המכשירים וימינה ושמאלה ועושים כל מיני, אני לא יודע, תלמידי הישיבה מכירים את הטלפון שיש לי, תפללו על שאני אחזיק מעמד איתו עוד הרבה זמן, אבל אני אומר שכולם עסוקים כאילו בדברים כאלו ואחרים, ובא חופץ חיים ומלמד אותנו, חבר'ה, דקה בחיים זה משהו, איזה ערך עצום וגדול. אז בקיצור, בא דוד המלך, והוא מנהל מסע ומתן עם הקדוש ברוך הוא, מה בדיוק קורה? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הודיעני השם קיצי, תגיד לי, מתי אני הולך להסתלק? אמר לו, גזרה היא מלפניי שאין מודיעין קיצו של בשר ודם. הוא לא עובד ככה, אנחנו לא מודיעים לאף אחד מה, איך ולמה, וזהו. ומידת ימי מי, בסדר, אז לא מתי אני אסתלק, אבל משהו, תן לי איזה כמה שנים אני אחיה, או באיזה שנה או משהו כזה. הקדוש ברוך הוא עקשן, גזרה היא מלפניי שאין מודיעין מידת ימיו של אדם. קיצור, אולי... גם דוד המלך עקשן.
אולי קיצו זה איך הוא ימות? אולי אפשר לומר, והשני זה כמה זמן?
כן, כן, זה, במידה מסוימת זה אותה שאלה. ועדע מחדל אני, בקיצור, לחץ רציני כזה, בסוף הקדוש ברוך הוא נכנע לו. הוא אומר לו, תשמע, דבר אחד אני מוכן להגיד לך. היום שבו תיפטר מן העולם יהיה שבת. זה היום שתיפטר. בשבת תמות. עכשיו, האם זה בשבת כשאני אהיה בגיל 30, 40, 50, 60, 110? מה? איזה שבת? כל שנה יש 54 שבתות. מה זאת אומרת? בשבת. שבת זה איזה נעלם. אתה הולך למות בשבת, אבל אין לי שום ידיעה מסביב למה זה יהיה. עמות, אומר דוד המלך, תשמע, למות בשבת זה מסובך. מת זה מוקצה. מת זה מוקצה. אסור לגוע בו. מה, תשמע, תן לי עוד 12 שעות, ביום ראשון. כאילו אני מסכים, אני לא מתווכח. קום למות בשבת, בסדר, אבל תן לי את יום ראשון. עמות באחד בשבת. אמר לו, כבר הגיע מלכות של שלמה בנך, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. נימה זה שערה. אנחנו צריכים לחשוב שאם רוצים למדוד אובי של שערה בסנטימטר רגיל, אי אפשר לעשות את זה, אלא צריך איזה מכשיר, לא יודע איך זה נקרא, ש...
מיקרוסקופ.
מה זה?
מיקרוסקופ.
כן, אולי, אבל יש גם מטר כזה שמודדים אותו עם איזה משהו חשמלי כזה, שזה חלקים, חלקים של מילימטר אחד, ואומר לו, הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אתה צריך למות בשבת, ובשבת צריך שלמה להתחיל להיות מלך, ומלכות לא נוגעת בחברתה, כל אחד צריך להיות בתפקיד שלו, אפילו כי אם לא נעימה. אז אומר דוד, בסדר, אני מבין את זה. אז אתה יודע מה, אז בוא נתפשר על אחורה. כאילו, אני לא יכול ביום ראשון כי אני עושה משהו לזה, אז בסדר, אז אני ביום שישי אסתלק מן העולם. כאילו, יום אחד אחורה. במקום קדימה זה לא הולך, כי אני פוגע בבן שלי. אז יום אחד אחורה, ששלמה יהיה מלך קודם. עמוד בערב שבת. אמר לו, כי טוב יום בחצריך מאלף. טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה, מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפניי על גבי המזבח. בקיצור, הקדוש ברוך הוא ממקד אותו על שבת, ולא מוכן לשום פשרה, לא לפני ולא אחרי. אז עכשיו יושב לו אדם, אין לנו מושג באיזה גיל דוד המלך מקיים את המסע ומתן הזה עם ריבונו של עולם, אבל כולנו יודעים שדוד הוא נעים זמירות ישראל. הוא אחד מהעשרה שכתב את ספר תהילים. דוד המלך, מה יש לנו בכלל השגות בדוד המלך? יש לנו בכלל הבנה בעניין ובדבר הזה? סעודת מלווה מלכה, אנחנו הולכים עוד מעט, זה סעודת דוד מלכה משיחה, זה קשור לעניין הזה וכו'. בקיצור, יושב אדם בעולם, כשאני אומר יושב אדם בעולם, כשאנחנו יושבים בישיבת הכותל, סביר להניח שזה במרחק חצי קילומטר מאיתנו, יושב בעיר דוד. איפה דוד המלך יושב? יושב פה, יושב בירושלים, יושב באיזשהו מקום, עיר דוד, מתחת לשער האשפות, מנהל מסע ומתן עם הקדוש ברוך הוא, ויש לו עכשיו ידיעה מרעישה שהוא אמור למות בשבת. עכשיו מה הוא עושה? מספרת הגמרא, כל יומא דשבתא אבי יתיב וגריס כולי יומא. כל פעם שבא השבת, דוד המלך לא הולך לישון. אם הוא הולך לישון, מלאך המוות יכול לתפוס אותו. הוא יושב ולומד. זאת אומרת, בסעודה ראשונה, בסעודה שנייה, בסעודה שלישית, ותיקין קריאת התורה, ינהר, אבי יתי וגריס כולי יומא. יושב ולומד כל היום כולו. תורה, מגנה ומצלה, אי אפשר לעשות כלום. ההוא יומא דבאי למנח נפשי, אותו יום שדוד המלך היה אמור להסתלק מן העולם, קם מלאך המוות קמי, ולא יחילי, דלואה ופסק פומי מגרסה. מלאך המוות לא מצליח לבצע את התפקיד שלו, כי כל רגע שהוא מציץ בחדר של דוד, דוד המלך יושב ולומד. מכיוון שדוד המלך יושב ולומד, הוא מחובר בתורה לקדוש ברוך הוא, וזהו, אי אפשר לעשות כלום. מה הוא עושה? הוא אומר, מה יעביד לי? מה אני עושה? רוקם מלאך המוות מזימה כזאת. אבלי בוסטנה אחורי ביתי, ודוד המלך היה חצר המלכות, היה לו שם איזה בוסטן, איזה גינה של עצים, כל מיני דברים, הוא היה צריך להיפגש עם מלכי עולם וכולי, היה צריך איזה מרפסת מלכותית. אתה מלאך המוות, סליק ובחיש באילני, התחיל לנענע את העצים, לעשות רעש. עכשיו, כל אדם יודע, אתה יושב באיזשהו מקום ואתה שומע איזה רעש, אז אתה מסיט את עצמך מהעניין ואתה בודק מה יש שם. נפק למיכזה. אמר דוד, נסגור לרגע את הספר ונצא החוצה, נראה למה יש שם רעש, מה קרה שם. נפק, זה יצא למיכזה, זה לראות. אבי סליק בדרגה, הייתה שם מדרגה, היה שם איזשהו עניין שהוא היה צריך לעבור לחצר, יפחית דרגה מיטוטי, אישתיק ונח נפשי. הוא מעד במדרגות, מעד במקום הזה, אולי זה היה גבוה, אולי זה היה נמוך, והוא נופל ומת. עכשיו, מתחילים לבדוק בבית מה קורה. מגיע שלמה, ורואה את אבא שלו. עכשיו, בכל החלק הראשון אני לא הולך לעסוק, כי זה שיעור בפני עצמו, אני מבקש להתמקד בחלק השני. שלח שלמה לבי מדרשה. שולח שלמה שאלה לרבנים. אבא מת ומוטל בחמה, וכלבים של בית אבא רעבים, מה אעשה? מוזר ביותר הדבר הזה. איזה בושה וכלימה. מישהו מעלה בדעתו שחלילה, חלילה, חלילה, האדם הקרוב ביותר אליו נפטר, אבא שלו, והוא שולח שאלה, והוא מכניס בכלבים ואת אבא שלו? איך זה יכול להיות? זה שלמה המלך, החכם מכל אדם? עכשיו, אתם יכולים כמובן להגיד לי שני דברים, ואנחנו נראה את זה בהמשך. א', הוא פחד שהכלבים יאכלו את הגבייה, יאכלו את זה. אנחנו נראה שחלק מהפרשנים מסבירים שמכיוון שדוד המלך מת ועוד לא הכתירו את שלמה, אין סעודות מלכות, אז אין עצמות שאפשר לתת לכלבים. לא, לא אוכלים עכשיו, עכשיו ביממה הקרובה לא יאכלו, לא יעשו איזה סעודה מלכותית. ככה היו מוצאים כל הזמן עצמות לכלבים, הם היו שם מסתום. שלחו לי, אז שלחו לו חזרה מבית המדרש, חתוך נבלה ואנח לפני הכלבים. זאת אומרת, אין לך ברירה, צער בעלי חיים דאורייתא, הכלבים צריכים לאכול, תחתוך איזשהו בשר שהוא נבלה בשבת ותיתן אותו לפני הכלבים, ואביך הנח עליו כיכר או תינוק וטלטלו. יש לנו דין בהלכות שבת שיש דבר שהוא בסיס לדבר האסור ולדבר המותר. לדוגמה, אדם צריך להוציא חומש מתוך מגירה, במגירה הזאת מונח גם הארנק שלו, האם מותר לו להוציא את החומש מהמגירה? התשובה היא בהחלט כן. למה? כשהוא פותח את המגירה, אז המגירה היא גם בסיס לדבר האסור, שזה הארנק, אסור לו להשתמש בזה בשבת, וזה גם בסיס לדבר המותר, כי יש לו שם חומש, וממילא הוא יכול לבוא, והוא יכול לבוא ולפתוח את המגירה הזאת. אז אותו כאן, מכיוון שהאבא שלך הוא מוקצה, מה תעשה? תיקח חלה או תינוק. אני לא מכיר אמא שתסכים לתת את התינוק שישימו אותו על מיטה של מת כדי לטלטלו. אני לא מכיר, אולי יש. מה זה?
דוד המלך.
זה דוד המלך, נכון. בכל אופן, אני מוכן לעשות בדיקה עם אמא שלך, לא נראה לי שהיא כל כך הייתה מסכימה או תסכים. אתה לא יודע, אז אני יודע. אבל בכל אופן, וגם לא נראה לי שאם ישימו כיכר, אחרי זה מישהו יסכים לפצוע עליו בסעודת שבת. אני חושב ככה, אני לא משוכנע, אבל אני חושב, כן.
למה הם עונים לו קודם על העניין של הכלבים? כאילו, לא רק זה דוד המלך. נהדר. יש את העניין של להשיב על ראשון ראשון.
יופי, נכון. אבל מצד שני, יש כלל, אתה שואל שאלה נהדרת, יש כלל במאי דסליק מיני. זאת אומרת שהדבר שבו סיימת, בו הדבר שאתה מתחיל. אז מכיוון שהוא סיים בשאלה הזאת עם הכלבים, אז קודם כל נתנו לו תשובה לדבר הזה. ואביך הנח עליו כיכר או תינוק וטלטלו. זאת אומרת, אין לך מה לעשות, הוא אסור. אומרת הגמרא, ולא יפה אמר שלמה, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. ברור שדוד המלך היה אריה, אבל כשהוא מת, אין מה לעשות, אפשר לטלטל אותו בטלטול אגב עם תינוק או כיכר, ולעומת זה לכלבים מותר לחתוך בשר ולתת להם. ולעניין שאילה דשאילה כדמייכון, זה הסוגיה, סוגיית הדלקת הנר, אנחנו דרך אגב במוצאי שבתות הקרובים באמת נעסוק בכמה אגדתות שקשורות לחנוכה. ברכנו היום את חודש כסלו, צריך קצת להיכנס לעניין. אמנם הבעל תפילה שלנו לא נהג במנהג היקים, בדרך כלל מברכים את זה במנגינה של מעוז צור, וזה כדי להיכנס לאווירה, אבל בסדר גמור. ולעניין שאילה דשאילה כדמכון, נר קרויה נר, ונשמתו של אדם קרויה נר, מוטב תכבה נר של בשר ודם מפני נרו של הקדוש ברוך הוא. כי כל הסוגיה מתחילה, האם מותר לתלות נר על דלת, האם מותר לתלות נר על דלת ולטלטל אותו. אז הגמרא אומרת שמוטב תכבה נר של בשר ודם מפני נרו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לא לחלל שבת.
חבות
לא...
נר,
מה זה? כן, כן, להדליק, לחבות. כי אם נר על הדלת ואתה מזיז את הדלת, אז יכול לחבות וכו'. עכשיו, נר במובן הזה זה לא הנרונים הקטנים, אלא הכוונה היא לכלי חרס שבתוכו שמים שמן ובתוכו שמים פתילה. זה הדבר הזה שנקרא נר. אז עכשיו, כל אחד מרגיש פה, אמרתי שנדבר על הסיפה, נדבר על הסיפה, זה בהחלט, אחרי מותו של דוד, זה מאוד מאוד מוזר. זאת אומרת, השלח שלמה לבי מדרשה, זה לא מובן לנו, איך יכול להיות ששלמה מחבר, א', אם הוא לא יודע לבד את הדין, ב', מה הוא מחבר כלבים ואבא ביחד? זה ממש נראה מבזה, זה נראה משפיל, זה נראה משהו לא ברור, וכל התשובה המפולפלת הזה שהוא קיבל. אז יש בבן יהוידע, הבן יהוידע זה ספרו של הבן איש חי, שאנחנו מכירים אותו מצד ההלכות, והוא כתב גם ספר על אגדות חז"ל, ואנחנו מרבים להשתמש בו. המאמר הזה מוקשה מאוד לפי פשוטו. וכי שלמה המלך, עליו השלום שהיה חכם גדול, לא ידע דין זה שהוא צריך לשאול, מה שדניאל שאל, מה, הוא לא ידע את השאלה הזאת? ועוד, אם נזדמנה לו שאלה אחרת בעבור הכלבים, למה צירף אותה עם שאלה ששאל בעבור אביו הקדוש? וכי דרך ארץ לעשות כך, ולא היה לו לשאול שאלות אלו בזו אחר זו? ועוד, וזה מה ששאל פה אחד החברים, ועוד, איך החכמים יקדימו בתשובת שאלת הכלבים קודם עניין אביו וחישורה דרך ארץ הוא כך? אז אתם רואים שמכיוון שכל היושבים פה חושבים ישר, אז את כל השאלות של הבן יהוידע כולם העלו פה, וזה יפה וזה נעים וזה נחמד וכו'. ב' איך הקדוש ברוך הוא גלגל שהדבר הזה יעבוד יחד? אז יש אצל בעל העיון יעקב, בעל העיון יעקב, אנחנו יודעים שיש לנו ספר שמרכז את כל אגדות הש"ס, והוא נקרא עין יעקב. והיה יהודי בשם רבי יעקב ריישר, שכתב פירוש על הספר הזה, והוא קרא לו עיון יעקב. הספר נקרא עין יעקב, והוא קורא לו עיון יעקב. דרך אגב, על הספר הזה הרב קוק כתב את ספרו עין היה. זאת אומרת, עין יעקב, כמי שחיבר אותו, זה רבי יעקב בן חביב, והרב קוק היה אברהם יצחק הכהן, עין היה, זה עין יעקב וזה עין היה. אז בא לעיון יעקב, שואל איך קרה דבר כזה. אבא מת ומוטל בחמה וכלבים של בית אבא רעבים. אפשר, דלקח נזדמנו, דלקח נזדמן אלו שתי שאלות יחד, דכיוון כשמלאך המוות בא לעיר, הכלבים בוכים. וסבר, אולי בוכים גם כן בשביל שהם רעבים. וגם לא היה אז המזונות של הכלבים מצויים. דכשהיה דוד חי מסעודת מלכים, היה נשלח המזונות הנותרים והעצמות לכלבים, מה שאין כן עכשיו כשמת היו רעבים. והוא נהג כבוד ושאל על אביו מקודם, והם השיבו לו במה דסיים, ומשור צער בעלי חיים הקדימו להשיב חתוך נבלה, והוא מעניין השאלה. ואמר על זה שלמה, ועל זה אמר שלמה, ושבח אני את המתים, וכתיב כי לכלב חי הוא טוב וכו'. זאת אומרת, העיון יעקב קצת מרגיע אותנו. הוא מסביר לנו בדיוק איך הדבר הזה יזדמן. הוא אומר, מה פתאום שתי השאלות הללו יחד? זה נראה לנו משפיל. אז הוא אומר, תראו, אתם צריכים להבין. כתוב בגמרא בברכות, כשמלאך המוות בא לעיר, אז הכלבים מתחילים לצעוק. עכשיו, רואים את זה, זה נראה לנו מוזר ומשונה, אבל בטח מי שהיה בצבא, אתה שומר בכל מיני ערים ערביות בלילה, אתה שומע נביחות של כלבים ברמות שלא לא יתוארו. אני זוכר שכמה פעמים היינו בחברון במילואים, אמצע הלילה, מה כבר יכול להיות? וואו, איזה נביחות, אולי תנים, אולי כלבים, אולי איזה נביחות. אז כתוב כאן שמכיוון ששלמה מת, פירושו של דבר שמלאך המוות בא לעיר, אז ממילא הכלבים התחילו לנבוח. אז אומר לעצמו שלמה, איך אני יכול לטפל בכל העניינים? קודם כל אני צריך להרגיע את הכלבים. איך אני ארגיע אותם? אתן להם אוכל. אבל מה אני אעשה עכשיו? איך אני יכול לתת להם אוכל? אז לכן הוא שאל שאלה לבית המדרש, ומה שאמרנו, מכיוון שזאת הייתה השאלה השנייה, אז עליה ענו לה בהתחלה, והוא מוסיף עוד דבר. השאלה על שלמה המלך, שלמה המלך מת. אין פה נפקמינה למה יישא במשהו. יש כ... מה?
דוד מת.
סליחה. דוד המלך מת. אז אין פה נפקמינה למה יישא, איך להציל חיים ומה לעשות. עכשיו, צער בעלי חיים זה דאורייתא. הכלבים שרעבים, צריך להכיל אותם, צריך לעשות איתם משהו. אז ממילא ענו על הדבר הזה, ענו על הדבר הזה קודם לכן בעניין הזה. והבן יהוידע ששאל את השאלות, הוא מעמיד אותנו פה על איזשהו כיוון מעניין באגדות חז"ל, והוא אומר ככה: ונראה לי בסייעתא דשמיא, כי מאמר זה נאמר בלשון מליצה, והוא מדברי חכמים וחידותם, ומעולם לא הוצרך לשאלות אלו ממש כפשוטם. הוא אומר, בכלל זה לא היה. הסיפור הזה לא היה. זה לא שדוד זה וכו' וכו'. אז מה כן היה? אלא עשה עניין שאלות אלו כדרך משל וחידה בשביל דרך ארץ. איזה דרך ארץ? ידוע שהיה לדוד המלך עליו השלום אויבים מליזים עליו בעניין בת שבע. ויודעים האמת ומכחישים באומרם אשת איש הייתה. שדוד עשה עבירה שהוא בעל אשת איש. ולכך גם בחייו היו מקנטרים לפניו, ואומרים לו, הבעל אשת איש מיתתו במה וכו'. אך דוד המלך עליו השלום, אף על פי שבידו לעשות בהם משפט כתוב, ולקעקע ביצתם, כי מלך פורץ גדר, מלך יכול לעשות כל דבר, יכול להניש אותם. היה מן הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואין משיבים. פוק חזה, כמה כי ללא שימי ונתחייב הריגה ולא עשה לו שום צער. גם זה, כשאני שומע את הדבר הזה, אני רק צריך להביט ימינה. כולנו יודעים מתי שימי צייר אותו, ודוד הולך ובוכה איפה?
לא, הוא יוצא מירושלים.
הוא יוצא, אבל איפה הוא הולך ובוכה, ידידי היקר? במעלה הזיתים. ודוד הולך ובוכה במעלה הזיתים. פה, הוא בורח מירושלים כי אבשלום מורד בו, והוא צועק בני בני, ואז מגיע אליו שימי בן גרה, ורק בסוף ימיו, מה הוא אומר לבנו? שימי בן גרה, והוא כללה נקללה נמרצת ביום לכתי וכו' וכו', תיפרע ממנו, אבל הוא לא עושה לו שום דבר. כי הוא מבין למה הוא לא עושה לו שום דבר? כי הוא מבין שזה הקדוש ברוך הוא עושה לו. זה לא שימי עושה לו, שימי יכול לקלל אותו, הקדוש ברוך הוא עושה לו. אני זוכר את זה כמו היום, בערב הראשון של מלחמת המפרץ הראשונה, שזה היה בתשנ"ב כמדומני. אני מניח שרוב היושבים פה לא נולדו בכלל.
91 זה.
מה?
91.
היה ב-92, לא?
לא, שח שלי.
91?
91.
נ"א, תשנ"א. מי נולד בתשנ"א?
אני חושב
ש... תינוק בעריסה.
אח שלי הגדול.
אז בקיצר, אז רבי יעקב אסף את כל הישיבה, ופה בלילה הוא דיבר על הרד"ק הזה. הוא אמר, מה אתם חושבים שסדאם חוסיין יכול לעשות לנו משהו? מי זה סדאם חוסיין? למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו משהו? זה מה שרמזתי היום בסעודה שלישית כשאמרתי, הערבים שורפים וכו' וכו'. זה נכון, אבל למה הקדוש ברוך הוא מגלגל עלינו דבר כזה? זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה הפשט פה? מה הסיפור הזה? אותי זה מעסיק.
לא, אתה בן ירד. מה מתחיל להסביר פה על השאלה של שלמה המלך? לא הבנתי את ההסבר.
הוא עוד לא הסביר כלום. הוא בינתיים שאל.
דברים, הרב אמר שהיו כאלה שאמרו על דוד המלך שחטא בשטיש.
נכון, אז היו הרבה אנשים שצחקו על דוד המלך. שימי בן גרה ואנשים שאמרו שהוא היה אשת איש וכו'. הוא עוד לא אמר כלום הבן יהוידע, הוא רק רצה להראות את היחס של האנשים אליו. ודוד המלך עליו השלום, אף על פי שבידו לעשות בהם משפט, כתוב, ולקעקע ביצתם, היה מן הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואין משיבים. פוק חזה, בואו ראה, כמה כי ללא שימי ונתחייב הריגה ולא עשה לו שום צער. ואמרו רבותינו ז"ל, הנעלבים ואינם עולבים, עליהם הכתוב אומר, ואהביו כצאת השמש בגבורתו, שנמשלו לחמה. וכך אמר עליו הקדוש ברוך הוא, וכיסו כשמש נגדי. גם ידוע מה שאמרו רבותינו, דבעלי לשון הרע נקראו כלבים. עכשיו בואו נראה מה הוא מתחיל להסביר. ולכן שלמה המלך עליו השלום, אחר שנפטר אביו עליו השלום, נתעורר בספק אחד, והוא, כי אמר, אם הכלבים אויבי דוד המלך עליו השלום בחייו, היו נובחים להעליז שפתיים עליו, כל שכן אחר שנפטר. זאת אומרת, הרי אין משיבים את הארי לאחר מיתה, אבל אם בזמן דוד המלך הם כל הזמן ירדו עליו, אז אחרי מותו הם בטח יעשו את זה, ובוודאי לא ישובו מדרכם הרעה, אלא היו נובחים לדבר שרה על הצדיק גם לעת עתה. אך הוא בחייו, הוא החליט שהוא לא מתעסק עם זה, הוא היה סובל, הוא מוכל ושותק, הוא לא עושה כלום. אבל אתה, אחר פטירתו, איך אנחנו נעשה? האם אם נחריט הכלבים האלה מן העולם ונרדפם עד החוכמה, עד החורמה, או גם אנחנו נשתוק ונקיים מה שאמר הכתוב, אל תען כסיל כאיוולתו. זאת אומרת, שלמה המלך מתלבט, האם אני צריך לדרוש את כבוד אבי, שבחייו הוא לא דרש אותו, הוא יתעלם מכל הדברים. זאת אומרת, הוא אמר שרוצים לרדת עליי, שירדו עליי, מה זה מעניין אותי? יש לי חשבון עם הקדוש ברוך הוא, לא עם אף אחד. אבל אומר שלמה, מה אני אעשה עכשיו? האם אני אתנהג כמו שהוא יתנהג, או שאני צריך לשנות את ההנהגה? מה מוטל עליי לעשות?
זה גם מסתדר, בעמוד הזה מדברים על הפסוק הזה.
מה?
אותו עמוד גם דורשים על הפסוק הזה.
כן, בסדר.
ואולי זה קשור.
וזו השאלה שאל אותה ברמז מן החכמים, שאמר להם, אבא מתתך, הוא היה בחייו מוטל בחמה, אז הוא דורש בחימה, כלומר מן הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם, שנרמזו לחמה, כמו שכתוב, כצאת השמש בגבורתו. זה כמובן דרוש של הבן יהוידע, דרוש על גבי דרוש. ואותם כלבים של בית אבא, רוצה לומר אויבים שלו, שהיו מדברים לשון הרע ודיבה רעה עליו, עדיין הם רעבים, שלא סבו מהדברים הרעים אשר דיברו עליו בחייו. לכן אגידו לי, מה אעשה? אם גם אני אעלים עין מדבריהם, לקיים על טען כסיל כאיוולתו, או אם צריך לסמות עיניהם וסתום פיהם באפר לכבוד אבי הקדוש. זאת אומרת, זה לא הייתה שאלה של כלבים בעלי חיים לפי הבן יהוידע, אני אומר שוב, זה דרוש, אלא זה הייתה שאלה על בני אדם. אנחנו חיים בעולם שהתקשורת בו הרי הורגת אנשים יום יום, יום יום, לא, לא שיש לי איזה דעה בעניין, אני לא מבין ולא יודע ולא כלום, אבל שמעו על זה ואומרים על זה ומדברים על זה וכולי. שואל דוד, שואל שלמה, איך אני צריך להתנהג? כשאבא שלי היה בחיים, אז הוא החליט שהוא מבליג על כל האנשים שיורדים עליו, אבל מה אני צריך לעשות? כלבים של בית אבא, אין הכוונה לבעלי חיים הולכים על ארבע, כוונה לבני אדם הולכים על שתיים, מה אני צריך לעשות איתם? אני צריך להתייחס אליהם או לא?
הרב, ו... אבל הגמרא לומדת מזה הלכות, מהסיפור הזה.
תכף נראה.
אז היה או לא היה?
תכף נראה מה היא לומדת. לא.
יחות מוקצה.
מה זה?
יחות מוקצה.
נכון, נכון, נכון. הנושא של...
מה להגיד על זה? הוא אומר שזה לא היה.
בסדר, זה לא בעיה אם זה היה או לא היה. יחות מוקצה, בכל מקרה מותר לך להניח לפני בעלי חיים.
לא, אבל לומדים פה מוקצה,
שאתה רואה... יכול שהוא גם הכניס את זה.
אולי
הוא גם הכניס את זה.
בסדר, בשנים האחרונות הגעתי למסקנה שכמעט מכל האגדתות לומדים הלכה. כמעט מכל האגדתות לומדים הלכה. אבל זה עדיין לא אומר, זה, את ההלכה אתה יכול ללמוד, כי כשאתה עושה בסיס לדבר האסור ולדבר המותר, אתה יכול ללמוד מזה. אבל עכשיו, זה דרך אגב, זה דעתו של הבן יהוידע, לא ברור שכולם יחשבו ככה. אבל הוא אמר את זה כי היה קשה לו פה, כל מה ששאלנו פה בסיפור הזה. והשיבו לו גם הם ברמז, חתוך נבלה לפני הכלבים. כלומר, זה המדבר נבלה על אביך הנמשל ללבנה, וזה מדבר עליו נבלה, הפך אותיות, לבנה ונבלה זה היפוך אותיות, חתוך אותו. רצה לומר, תארגהו לפני הכלבים, אלו בעלי לשון הרע שהם אחוזת מרעב של זה הדובר נבלה, שאין אתה רשאי למחול על כבוד אביך. זאת אומרת, חתוך נבלה, תחתוך את אותם אלה שמדברים על אבא שלך לשון הרע. שוב, זה הכל הבן יהוידע בדברי דרוש. גם עוד מסע ומתן, תפרסם טענות המצדיקים את אביך לדורשם ברבים, וזה שאמר אביך צדיק שתצדיקהו ביריות בפני רבים, ואלו הן ההצדקות. א', תניח עליו כיכר, ברית קרוטה, בעד אישה זונת כיכר לחם, שהנואף יבוא לידי עניות, ואביך תהילות לקל נפטר באושר גדול, הוא כנזכר בדברי הימים. ועוד הוכחה, מן התינוק, הילד הראשון שילדה בת שבע, מאותה ביאה שבאביך עליה בעוד אוריה חי, ומצאנו כשחלה אותו ילד חרב עליו אביך, אנחנו מכירים מה שהתנך מספר, והתפלל, ואם חס וחלילה ביאתו אסורה איך רצה שיחיה, עד רבה טוב לו שימות ואיך יבקש מאת אלוקים שיחיהו, אלא ודאי מגורשת הייתה, לכן תפרסם, וכו' וכו'. בקיצור, זה הכיוון שהולך איתו הבן יהוידע בעניין הזה. אני רוצה שנתבונן...
אהוב שאלה שאלה קטנה?
ודאי.
אני מסתכל שנייה על הלשון של המדרש, חתוך נבלה ונח לפני הכלבים. ומה שהבן יהוידע אומר, זה, לפי מה שאני מבין את הרב, זה לנקום בהם. אבל הפתרון הוא חתוך את הנבלה ותניח לפניהם. אז איך זה נסתדר עם דברי הבן יהוידע?
בסדר, אז לכן הוא אמר מראש שזה דברי דרוש. תראה, אתה רואה שהוא פותח, והוא מדברי חכמים וחידותם. אז טל כבר שואל בצדק, אם אנחנו מדייקים מזה כל מיני הלכות, איך אפשר לבוא ולומר את הדברים כפי שהם? אז למשל הרב קוק סבר שכנראה הדבר הזה כן היה, ואנחנו נראה קטע אחד, יש הרבה קטעים על זה בעין היה, אני רוצה אבל לראות קטע אחד, אני חושב שהוא נפלא מאוד לעבודת השם שלנו. אז כתוב בעין היה כך, הרבה דברים נמצאים בעולם שהם צריכים כולם לתיקון המציאות וההנהגה. בהם ישנם דברים גדולים וקטנים, דברים רבי ערך ודברים נקלים, ורובי המכשולות שבאים לעולם באים מפני שלפי הדמיון האנושי הרבה דברים כמו סותרים הם זה את זה. מה זאת אומרת? יש לנו דברים בעולם, מורים רוצים לעשות שביתה כדי שיעלו להם את השכר, טייסים רוצים לעשות שביתה, עושים בפועל שביתה כדי שיעלו להם את השכר. זה נראה כאילו דבר שסותר אחד את השני, הוא רוצה יותר כסף, לא רוצים לשלם לו, הוא עושה א', הוא עושה ב', עכשיו זה המון המון כאילו, המון פעולות, המון דברים בחיי היומיום שלנו. אלה רוצים להתיישב פה, אלה אומרים לא להתיישב פה. אלה רוצים לחלק כסף למשפחות כאלה, אלה אומרים לא, אל תחלקו כסף למשפחות כאלה. כאילו מיליון דוגמאות יש לנו בחיים שלנו, בכל העניין כולו. ותראו מה שהרב כותב, ורובי המכשולות שבאים לעולם באים מפני שלפי הדמיון האנושי, הרבה דברים כמו סותרים הם זה את זה. כי אתה אומר, אם אני אתן לאלה יותר כסף, אני צריך להוריד מזה, אם אני עושה את זה, יקרה זה. זאת אומרת, יש כאן כאילו מערכת שלימה של דברים שהם סותרים אחד את השני, והשאלה איך להתנהג. וכאשר אנו אומרים, הנה דבר פלוני עיקר הוא, וראוי לרדוף אחריו להשיגו, להרחיבו, מכלל זה למדים הרבה בני אדם, שדבר אחר אין צורך בו כלל. זאת אומרת, אנחנו בישיבה מחנכים ללימוד תורה. זה חלק מהעניין שלנו. האם אנחנו מתכוונים בזה לומר שדברי דרך ארץ לא חשובים לנו? האם אנחנו מתכוונים לומר שהישיבה יכולה להיות מטונפת ומנוחלכת ושכל אחד ישיר את כל העסק שלו וכו' וכו', השם ישמור ויציל, אוי ואבוי. אבל זה שאנחנו מדברים על לימוד תורה, זה לא אומר שאנחנו מזלזלים בענייני דרך ארץ. אבל ככה זה נראה, כי אנחנו מדגישים כל הזמן את הנקודה הזאת. מיכאל חזר מהצבא השבוע, אמר, צריך להתחיל את הישיבה בשבת הזובה. אז נתאר לעצמנו שמפקד בא ואומר, אני צריך שהחיילים שלי יהיו כך וכך. אז מה, מתכוון לומר שבדברים אחרים הם לא חשובים לו? אוי ואבוי, אבל ככה זה נראה, מדגישים רק את הנקודה הזאת, וממילא הדברים האחרים מאבדים את ערכם, מאבדים את משמעותם. ואם ימצאו שיש מי שהוא עוסק בו, יקראו אחריו מלא, כאילו יזלזלו בו, ויחשבו כמבלה עולם. אומר הרב קוק, כל זה טעות, אבל האמת אינה כך. כל דבר צריך שיהיה חביב בערכו. זאת אומרת, לכל דבר בעולם יש את המקום שלו, ולכן הקדוש ברוך הוא ברא אותו ככה, ויצר אותו. זאת אומרת, אם אנחנו כל השנה נדבר על בין הזמנים, זה יהיה קטסטרופה, כי כאילו אנחנו לא רוצים שאף אחד ילמד. אבל בין הזמנים זה דבר חשוב מאוד. וממילא אני אומר, אם אנחנו נדבר פה כל היום על עבודת חקלאות, עבודת חקלאות זה דבר מאוד חשוב. אבל זה שאנחנו לא מדברים על זה, זה לא מה שאנחנו מזלזלים בזה. אנחנו מדגישים עניין אחד, וזה שאחד מדבר על חקלאות, זה לא אומר שהוא חושב שתורה זה לא משמעותי, וזה שאחד מדבר על מדע, זה לא אומר שהוא חושב זה, הוא מדגיש את העניין הזה. אבל האמת אינה כך. כל דבר צריך שיהיה חביב בערכו. והשלם שבאנשים, פה הוא מתכוון למי? שלמה המלך, שלמה, שהשלום שלו, שהשלמות שלו, ההולך בדרכי השם, וראוי להניג עם גדול בדרך ישרה. רבותיי, כתובה פה אמת שלמי שיש תוכניות אי פעם להתמודד בפריימריז של אחת המפלגות, שישתדל לכתוב את העין היה הזה על לוח ליבו.
במצע.
וגם מי שלא, מה זה?
במצע של ה...
המלצה באלמה,
במצע,
אני לא...
במצע.
במצע, כן, יכול להיות. זה לא מה שצריך לכתוב במצע, זה מה שצריך לכתוב על הלב, צריך לעשות את זה. הגדול, השלם שבאנשים, ההולך בדרכי השם וראוי להניג עם גדול בדרך ישרה, צריך הוא שכל כך תהיה נפשו רחבה, עד שהדבר היותר יקר, היותר רם ונשגב, לא יעקב בעדו מיסתכל גם כן לדבר היותר קל בערך והיותר שפל. כיוון שעל כל פנים יש איזה צורך בו. תבינו מה כתוב פה. אני מתפעל מהדבר הזה שכתוב פה, כי זו אמת של החיים. זאת אומרת, אתה מחנך. צורך העניין, זה התחום שאנחנו מבינים בו, שאנחנו עוסקים בו, משתדלים להבין בו. אם אתה מדגיש רק דבר אחד, זה בסדר. אבל אתה צריך לשים לב גם לפרטים האחרים. כי אם אתה לא שם לב אליהם, אז אתה לא יכול להיות מנהיג. אז אתה כביכול מדגיש כל הזמן דבר אחד, אבל חסר פה משהו. זאת אומרת, אתה כל הזמן יכול לדבר על לימוד תורה, אבל אתה צריך לשים לב שיהיה בית מדרש מסודר. אתה צריך לשים לב שיהיה נקי, שיהיה מאורגן. כי אתה לא יכול לשכוח את הפרטים. אני קורא שוב. והשלם שבאנשים, ההולך בדרכי השם, וראוי להניג עם גדול בדרך ישרה, צריך הוא שכל כך תהיה נפשו רחבה, עד שהדבר היותר יקר, היותר רם ונשגב, לא יעכב בעדו מלהסתכל גם כן לדבר יותר קל בערך ויותר שפל, כיוון שעל כל פנים יש איזה צורך בו. יש שריפה בכל הארץ, אז כמובן שראש הממשלה צריך להיות עסוק במה? איך מחבים את השריפות. אבל האנשים שעובדים איתו הם בסופו של דבר צריכים לדאוג לאותה יהודי ולאותה יהודייה שפונו מנווה צוף או מחיפה. הערב דיברתי עם עוד בוגר של הישיבה בחיפה וכולי וכולי. איך דואגים להם? שמחר בבוקר יהיה להם בית ספר? זה פרט, מה זה משנה? העיקר זה השריפה. זה נכון שהעיקר זה השריפה, אבל צריך לשים לב לפרטים. ומי שלא מבין את זה, מנהיג אולי יכול להיות. הוא יכול להיות בעל הבית מצוין, הוא יכול לגדל משפחה וכו'. אבל אתה רוצה להיות מנהיג, אסור לך לדרוך על דברים קטנים. וזה דבר מאוד משמעותי. ומאיפה הוא מביא לזה ראיה? והוא ממש דרך השם. ככה ריבונו של עולם מתעסק. שאם המטרה האלוקית להניג את העולם לתכלית הנעלה יותר, היותר נשגבה, אין נעזב גם הפחות שבברואים והקטן שבצורכם ממציאת השלמתו ושכלולו. נתאר לעצמנו שהקדוש ברוך הוא היה עוסק רק בדברים המרכזיים. הדברים המרכזיים לצורך העניין, אתה כבר צוחק, מלחמות וכו' וכו'. מה היה קורה עם כל הדברים הפשוטים? אנחנו צריכים אוויר, אנחנו צריכים אור, אנחנו צריכים חקלאות, אנחנו צריכים ים, אנחנו צריכים מים, אנחנו צריכים... בקיצור, כל הדברים שהקדוש ברוך הוא מתעסק בהם. אותה מטרוניתה ששאלה, את מי ששאלה מה הקדוש ברוך הוא עושה כל היום, אמר לו מזווק זיווגים, אמר זה, אז זה אני עושה בקטן. בקיצור, היא לקחה 1,000 עבדים, 1,000 שפחות, זיווגה ביניהם. למחרת חדר המיון היה מלא, זה עם עין מנופחת, זה עם יד שבורה, זה... כל החבר'ה האלה הם חיו יחד לילה אחד, פתאום ראו, זה לא פשוט כל העניין הזה. היא אמרה, וואו, עכשיו אני מבינה, כל היום הוא מזרק זיווגים, זה בסדר גמור, זה תעסוקה מלאה, אי אפשר להימלט ממנה, זה לא הולך על הקילו, זה בהחלט פשוט. אז עכשיו, מה זה קשור לפה? רבותיי, זו אמת אדירה של החיים. אנחנו לומדים אגדתות, זה לא בשביל לספר סיפורים פה. קודם כל זה דברי חז"ל, דברי אלוקים חיים, שאשרינו שיש לנו חלק בלימוד שלהם. אבל מה עולה מתוך זה לחיים שלנו בעוד דקה וחצי ואילך כשאנחנו יוצאים מפה? על כן תכף שלח לבי מדרש שאלה סגנונית שנזדמנה בכוונה להורות על עוצם כוח הרוחב שבנפש המלך החכם מכל אדם. טל, זה תשובה למה שאתה שאלת, שלפי ההבנה של הרב קוק הדבר הזה היה. הרב קוק אומר זה היה, ובוא אני אסביר לכם למה הוא שלח את השאלה הזאת ומה הוא מסביר בזה. שמה הוא אומר? בכוונה להורות על עוצם כוח הרוחב שבנפש המלך החכם מכל אדם, הראוי להנהגה היותר אדירה את מצב נפשו הגדולה. זה הגדלות של שלמה המלך. אתה שואל למה הוא היה חכם מכל אדם? הוא היה אדם אדיר. במה הוא היה אדם אדיר? הוא יכל להתאבל על אבא שלו, על דוד המלך, ויחד עם זה לדאוג לכלב השכונתי מה יהיה עליו. זו גדלות. כי בדרך כלל מה קורה לבן אדם? מה שקורה לבן אדם שהוא עסוק במשימה המרכזית, הוא שוכח מהכל. זאת אומרת, שולחים מישהו, אפילו בישיבה, תשלח מישהו למשהו, הוא לא שם לב, הוא דוחף את זה, הוא מזיז את זה, הוא מפיל בדרך את זה. מה קרה? לא, שלחו אותי לעשות זה וזה, ולכן מה? תהיה בן אדם קודם כל. זאת אומרת, תבין את כל הדברים הקטנים שיש לך לעשות. ואני אומר, זה נפקמינה עצומה לחיים שלנו, להתנהגות שלנו, לדרך שלנו, לשקול דברים, לדעת את מה אני עושה, וזה בא על חשבון מה? איך אמר פלוני, ממש, אותה אמרה עממית, הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות, או הפוך, שזה בדיוק הכוונה, שאתה מתכוון לעשות דברים מאוד טובים, אבל בסוף מה יוצא? שאתה מוחק את כל האנשים. מה עשה שלמה? לימד אותנו. אני יכול להיות אחוז בשתי שאלות ביחד. מה אני עושה עם הקבורה של אבא שלי? ואיך אני דואג לבעל החיים הנמוך ביותר שנמצא לכלב? איך אני דואג לו? אני חוזר לדברים של הרב בעיניה. על כן תכף שלח שאלה לבי מדרשה, שאלה סגנונית שנזדמנה בכוונה להורות על עוצם כוח הרוחב שבנפש המלך החכם מכל אדם, הראוי להנהגה יותר אדירה את מצב נפשו הגדולה שעלולה להכניס בבת אחת. הדבר היותר מעניין והיותר מחריד עם הקטן שבצורכי החיים. על כן בבת אחת שאל, אבא מת מוטל בחמה, ועם כל זאת החרדת קודש, ועם כל זאת החרדת קודש, לא פג טעם החוש הסידורי לדאוג גם כן בתור החובה המוסרית התוריית לבעלי החיים הנמוכים. הרב דרי רגיל לספר סיפור על רבי יהודה עדס, שכשאימו נפטרה, אז איך שנגמרה הקבורה, אז הוא רץ לאיזה יהודי שהיה שמה, ואימו נקברה. משפחת עדס זה משפחה ירושלמית ידועה, חשובה, תלמידי חכמים, מקובלים וכולי. הוא אבא של הרב יעקב עדס שמסתובב פה באזור לפעמים, והוא אמר לאותו אחד, בלוויה של אמא שלו, אמר, תשמע, אתה צלצלת אליי לפני יומיים שאני אברר בקשר לאיזה שידוך כזה וכזה וכזה, זאת התשובה, הבחורה היא כזאת וזה 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 וכולי. היהודי ההוא לא מצא את נפשו. הוא אומר, כבוד הרב, אתה עסוק עכשיו בקבורת אמא שלו. הוא אומר, מה זה נוגע אחד לשני? אתה כאילו הטלת עליי משימה, ביקשת ממני לעשות א', ב', ג' וכו', אז עשיתי את זה. זה שעכשיו אני עסוק בצער, בלוויית אמא שלי, זה לא אומר שאני צריך לשכוח מכל העולם. זאת אומרת, אני יכול להשאיר לך תשובה, ביקשת ממני משהו, זה חשוב לך. אז אני משאיר לך תשובה, אני אומר לך, זה מה שכתוב פה. זו האמת האדירה. אז אני אומר ככה, הבן יהוידע הלך בכיוון שכל העסק הזה זה איזה דרשה, איזה סיפור, איזה עניין. הרב קוק, לפי איך שהוא אומר את הקטע הזה והקטעים הנוספים, הוא כנראה הבין שזה היה כיפשוטו, והוא בא לומר לנו איזה דרך חינוך. זאת אומרת, זה אין היה שאם הייתי צריך לשייך אותו לכותרת, הייתי שם אותו תחת הכותרת דרך ארץ קדמה לתורה, או תורה קדמה לדרך ארץ. אבל איך אנחנו צריכים להתנהג בחיים? הדבר הזה הוא כל כך חשוב וכל כך משמעותי וכל כך תופס אצלנו מקום. אז על כן, בבת אחת שאל, באמת מוטל בחמה, ואם כל זאת, החרדת קודש לא פג, לא נעלם, טעם החוש הסידורי לדאוג גם כן, בתור החובה המוסרית התוריית לבעלי החיים הנמוכים, צער בעלי חיים דאורייתא, צריך לדאוג לזה גם כן, הכלבים הרעבים, זאתי, הערת מלך חכם, המכילה שיטה שלמה בהנהגה לאומית. זאת אומרת, יש כאן איזה אמת אדירה, ואני בטוח שכל אחד עכשיו יושב עם עצמו וחושב לרגע, איפה אני נפגש עם זה בחיים? כאילו, איפה קורה לי? אני מדריך בסניף, שמעת הארגון, צריך לעשות זה וזה. האם שמתי לב לחניך הביישן האחרון שאין לו איזה תפקיד בעניין הזה וזה, מצאתי גם לא משהו, או שתמורת כל המאומה הזאת של שבת הארגון, אני מוכן למחוק אותו, כי אין לי זמן, אני עוסק בזה וזה. אני יכול להיות מפקד בצבא, ויש לי כיתה, או יש לי חוליה, או יש לי מחלקה, או יש לי פלוגה, איך אני שם לב לכולם? אני יכול להיות רם בישיבה, איך אני נותן תשומת לב לכל אחד מן התלמידים? זה שאני כל היום והלילה מדבר עם פלוני ואלמוני, תעשה ותריץ וכו' וכו', זה נחמד, אבל איך אני מגיע לנפש של כל אחד? וזה מה שהוא אומר לנו פה, זה שיטה שלמה. זאת אומרת, זה לא איזה פרט, אדם צריך לעבוד על זה, לשים לב לפרטים, לאנשים, לעניינים, לניואנסים, לדקויות, לכל הדברים, וכל החיים שלנו מורכבים בצורה הזאת. וכל ממש, אם תחשבו לרגע, כל החיים שלנו הם כאלה. ואדם לא צריך לחפש את החסדים מכל מקום. שאדם כאילו יחשוב, רגע, פלויני הזה בשיעור שלי, בשבוע האחרון דיברתי איתו, החלפתי איתו איזה מילה, אולי סתם אחר אני ארשול אותו מה שלמה. סתם, הסתדרת עם חברות, איך התחלת את הזמן? תשומת לב, לא שאני משהו כזה. יכפת לי מהדברים, מהעניינים. כמו שאמרנו, בחור בישיבה בנווה צוף, סתם שמישהו יגש לשאול אותו, הבית שלכם בסדר, אתם בסדר, משהו וכו'. אדם רואה שהוא מעניין את מישהו, שמישהו אכפת ממנו. ואני אומר שהרב קוק קורא לזה, שזה שיטה שלמה בהנהגה לאומית. עכשיו, תחשבו על אנשים שעומדים בראש מערכות גדולות, תחשבו על אנשים שמנהלים מערכות גדולות, אותם אמירה, אתה מנהל של מקום גדול, אתה בא בבוקר לעובד הניקיון, אתה אומר לו שלום, הוא מעניין אותך, או שמה שמעניין אותך איך אני מגיע לתקציב יותר גדול ומצידי שכל העסק יסרף, לא מעניין אותי כלום. יש לך עובדים, יש לך אנשים, תודה, הערת פנים, מילה טובה, התעניינות, שיחה, דבר, ואת כל זה אנחנו לומדים מגמרא שאמרנו בהתחלה שהיא נראית לנו מוזרה ביותר. כלבים וענך לבנה וזה מת, ודוד המלך מנהל מסע ומתן, אמרתי, אני מתרכז רק בדבר הזה, כי היינו רוצים ללמוד את כל הקטע הזה, כפי שאמרתי, יש על זה המון המון חומר. יש אגדתות שאין עליהם הרבה חומר. האגדתה הזאת ריכזה לתוכה המון המון ראשונים ואחרונים שטיפלו בה ודנו בה וכו' וכו', וצריך לבחור מתוך זה כדי שנצא עם משהו. אז תודה רבה ושבוע טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.